הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
Yeah, this is the radio.
הלן, הלן, סינמסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית 175, תודה רבה מאוד שבאתם, היום אנחנו מתחילים עם זה. תוכנית מספר 175, 15 במאי, א' סיוון, ראש חודש סיוון, חודש טוב, מסביב המון בלגן, אבל אנחנו ננסה לעשות פה אי של שפיות, גם כי מי יודע מתי תשמעו את התוכנית, ואולי הכל יהיה כבר שלום, ואוטופיה בזמן שתשמעו את הקלטת התוכנית הזאת, ראש חודש סיוון, את סימוסקופ ברדיו הקצה עושים, עומר סנש, בר זוודה, לאה שפיגל, ספיר כהן, חורכה כהן, אורק קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה למפיקת התוכנית מייל קולומברה, תודה לנועם טמקין שהפיק את התוכנית בשבוע שעבר ולא קיבל קרדיט כי שכחתי, אז אני חייב לו, אז תודה גם למאיה וגם לנועם על הפקתם. יום הולדת 6 לרדיו הקצה, בסוף השבוע הקרוב ייכנסו לפייסבוק של רדיו הקצה ותוכלו להשתתף בחגיגה העצומה עם פורטיס ו... והמון אורחים נוספים בסוף השבוע הקרוב. בואו לחגוג יום הולדת לילה לבן עם רדיו הקצה בסוף השבוע הקרוב, אז תהיו חלק מזה. היום התוכנית תוקדש כולה לפסטיבל שמתחיל היום, פסטיבל שאיכשהו גם פה ברדיו הקצה וגם ספציפית בתוכנית הזאת איכשהו תמיד הייתה לנו חיבה מאוד גדולה אליו והיא לא עברה. פסטיבל דוק אביב, פסטיבל של תל אביב לקולנוע דוקומנטרי. היום 15 במאי, יום שלישי, זה ערב הפתיחה החגיגי, הקרנה של הסרט הסרט התעודי החדש של דודו טסה ומסע ההופעות שלו יחד עם רדיוהד בשנה שעברה, זה הסרט הפתיחה. מבחינת אחרי החגיגות והאירועים החגיגים של היום, ביום חמישי הקרוב, 17 במאי, זה התחלת ההקרנות הרשמיות בסינמטק תל אביב, מבוקר עד ערב, ובכל רחבי העיר, גם בנמל תל אביב, גם בעוד כל מיני קומות. המון סרטים על מוזיקה, אריק קלפטון, גרייס ג'ונס, מרי אנד פייטפול, קלייב דייוויס, עוד המון המון סרטים על מוזיקה, יהיו בפסטיבל, עוד לא ראיתי את כולם, אבל מכל הדברים שקשורים במוזיקה בפסטיבל, אני בחרתי שאת כל התוכנית היום ילווה מוזיקאי אחד, מלחין אחד, שדווקא לא נמצא בקטגוריית סרטי המוזיקה של הפסטיבל, אלא בסקציה אחרת. המלחין הוא מייקל ניימן, אנחנו שומעים ברקע, הוא פותח את התוכנית והוא ילווה אותנו לכל אורך התוכנית. מייקל ניימן, המוזיקה שלו מלווה סרט תעודי חדש ומאוד מדובר. עוד רגע נדבר עליו בהרחבה, ואני חושב שהוא הולך להיות להיט נורא גדול גם בבתי הקולנוע, כשהוא יופץ, הוא יופץ במהלך יוני. סרט שנקרא מקווין, הסרט על אלכסנדר מקווין מעצב האופנה, והמוזיקה של מייקל ניימן מלווה את הסרט מתחילותו ועד סופו. הקטע שאנחנו שומעים הוא הקטע שנועל את הסרט, אז הפסקול של מקווין ושל מייקל ניימן יהיה איתנו לכל אורך התוכנית, ואנחנו מתחילים עם שיר של מייקל ניימן ודייוויד מקלמונט, מתוך האלבום משותף שלהם, אבל מופיע גם בפסקול של מקווין, קטע שנקרא Secrets, Accusations and Charges. סימס קו ברדיו הקצה, תוכנית 175, ספשייל דוק אביב, תודה שבאתם.
It was not a dismissive glance, it was the shame. Something happened when they let me down. I couldn't look your way, although I heard you when you said my name. Charges. I was careful every single time. I must have found a way to complicate my simple style. What good are millions of diamonds hidden away? I didn't want you in the same room as the secrets. I didn't want to share you with a cue.
אז הסרט על אלכסנדר מקווין, שנקרא מקווין, אני חושב שהוא יהיה אחד הסנטרפיסס, אחד מהאירועים המדוברים, אחד משני האירועים המדוברים בחזית הבינלאומית של פסטיבל דוק אביב. זה סרט שכבר יצר לו לא מעט כותרות ותשומת לב בבחורה שלו בפסטיבל טרייבקה האחרון. הוא נקנה להפצה מסחרית בישראל במהלך יוני, ויש לי תחושה שעוד נשמע עליו הרבה. אני חייב להגיד, אני לא איש של אופנה, אני מכיר את השם, או הכרתי את השם אלכסנדר מקווין לפני זה כמותג, ידעתי שפרובוקטיבי, אבל לא הכרתי את הסיפור שלו, והנה מגיע הסרט תיעודי שנעשה עכשיו, בשנת 2018, 8 שנים אחרי שאלכסנדר מקווין התאבד, אחרי 10 שנים שבהם הוא היה באמת בכותרות, בחזית החזית האופנה הבינלאומית, קודם כל באנגליה ואחר כך גם בצרפת ואז בשאר העולם. סיפור של ילד לונדוני מהאיסט אנד, מהצד העני של העיר, מישהו שגדל בעוני, והתברר שהוא נורא טוב בלגזור ולתפור, אז הוא הלך ונהיה שוליה של חייטים, ואז של תופרים, ואז של מעצבים, וגילה את האמביציה תוך כדי הדבר הזה, ואז הלך ללמוד עיצוב אופנה. ומה שמעניין בסרט הזה זה ש... הוא מצליח להציג גם את הסיפור חיים וגם את שערות הנפש בנשמה של אלכסנדר מקווין ובחיים של אלכסנדר מקווין, ולהראות איך היצירות, אפשר להגיד, כי הוא באמת היה יוצר, התצוגות אופנה שלו היו מופעים, היו פרפורמנסז, היו אירועים אודיו-ויזואליים מאוד מאוד קולנועיים, ומלאי בגדים, אבל יותר משזה אופנה, אני בתור איש קולנוע, או איש כזה של עולם אודיו-ויזואלי, מאוד, אף לא ראיתי תצוגות אופנה של אלכסנדר מקווין לפני זה, אבל באמת הם היו מאוד מאוד יוצאי דופן, מאוד פרובוקטיבי, מאוד מאוד אלימים בדימויים שלהם. אז הרעיון באמת לראות איך כל תצוגות האופנה המשמעותיות הראשונות שהוא יוצר, מתקשרות איכשהו לסיפור חיה. זה ממש כזה לראות איך, בעצם איך עיצוב אופנה הוא סוג של אומנות. ולא רק הנושא של לעצב בגדים יפים, או למצוא איזשהו פריט שכולם יזכרו אותו, או בגד שיהיה נורא פופולרי, אלא באמת איך הנושא הזה של הבנייה הזאת, של הערב הזה, של שעה, של תצוגת אופנה, בשבוע אופנה בלונדון, בעצם מתחבר לאיזשהו פרץ יצירתי שנוגע במשהו שמעסיק את אלכסנדר מקווין. באמת הוא היה יצרן דימויים די מרהיב. יש שם רגעים יפהפיים בתצוגות האופנה שלו, ובאמת החיבור הזה בין הסיפור האישי שלו ובין מה שמספרים עליו חבריו, ובין קטעי וידאו שהוא השאיר אחריו, הוא צילם את עצמו, הוא וחבריו צילמו את עצמם לא מעט, הוא היה מודע מאוד לצד הזה של קולנוע וטלוויזיה ותיעוד, ושומעים אותם ממש בתחילת הסרט, הוא וחבריו מדברים על זה שהם בעצם מצלמים את הסרט התיעודי על אלכסנדר מקווין, סרט תיעודי שהם עצמם מעולם לא עשו, אבל חומרי הגלם האלה הגיעו לידיהם של יוצרי הסרט, ומשתמשים גם בדברים שאלכסנדר מקווין וחבריו צילמו בעצמם בזמן אמת, גם בכל הדיווחים הטלוויזיוניים וגם בראיונות עם חברים ובני משפחה וקולגות מאז ועד היום. וזה באמת סיפור יפה, וסיפור שאני שמח שהוא מסופר בסרט תיעודי, כי סרט תיעודי מציג עולם שלם של מורכבויות, שאני כל הזמן חושב על זה, שאם זה היה סרט עלילתי, אז מישהו היה מגלם את אלכסנדר מקווין, ואז הוא היה צריך להיכנס לתקופה חשבון נפש וגאולה וכל המהלכים האלה שיש בסרטי העלילה. ואלכסנדר מקווין, על פי הסרט הזה, נראה מישהו שגם היה נורא מודע לעצמו כל הזמן, וגם אהב לאבד את עצמו בתוך היצירה, בתוך האומנות. אז זה בנוי נורא יפה, כי זה באמת מישהו שחי את עולם התקשורת, אז האזרחים שלו היו מאוד מאוד מתוקשרים ומאוד מדווחים ומאוד מתועדים, והוא דאג לתעד בעצם, והוא דאג לעצב אותם בעצמו. ואחד הדברים שמרשימים מבחינתי זה שבאמת, אחת הסיבות שאני לא כל כך הכרתי את אלכסנדר מקווין, כי באמת היה איש מאוד לא מרשים. הוא לא מישהו שידעתי איך הפנים שלו נראים. הרבה מעצבי אופנה הם מותגים גם זכות הפנים שלהם, אני יודע לזהות את ורסאצ'ה, אני יודע לזהות את ג'ון גליאנו, אני יודע לזהות את ז'אן פול גוטייה, אלכסנדר מקווין לא הייתי יודע לזהות, ובאמת הנושא הזה של החזות שלו, של איך הוא נראה, היה אישו, גם בסרט וגם בחיים שלו, הנושא של איזשהו סוג של רצון לעצב מחדש את עצמו, למתג את עצמו, אז זה די מסעיר, ובאמת מישהו שחי שערה מאוד גדולה, גם הצלחה, ועם ההצלחה מגיע עושר, עושר בעין של מישהו שגדל בעוני, ועם העושר מגיע גם ייאוש נורא גדול ותסכול, ולחץ עבודה כמעט ממוטט, ואז בסופו של דבר איכשהו החוסר יכולת להכיל את הדבר הזה. זה באמת פשוט עשור, עשור רצוף, משנת 2000 עד שנת 2010, העשור של אלכסנדר מקווין, בסרט שבאמת הוא מלא עליות וירידות. עכשיו, באופן אישי, השימוש במוזיקה של מייקל ניימן, אני חושב שהוא הברקה, ואני כל הזמן חושב על זה של איך לפעמים בחירה נכונה של מוזיקה מבחינתי יכולה לעשות את הסרט. אני חושב שזה הסרט, הסרט היה מוצלח ומעניין, לא משנה מי היה עושה את הפסקול, כי הוא באמת ארוך יפה והוא מאוד מאוד עשיר ומספר סיפור מלא עליות וירידות, מראה רגעים של הומור ורגעים של, של, של עצב, אז הוא באמת הארוחה המלאה מבחינה קולנועית. אבל התוספת הזאת של לשים את מייקל ניימן בפסקול, זו הבנה כל כך יפה וכל כך נכונה של החיבור של המוזיקה עם תמונה ואיך... ובעצם מייקל ניימן מספר איזשהו סיפור נוסף ברגע ששמים את זה. מייקל ניימן, אנחנו מכירים אותו עדיין, הוא עדיין מזוהה בתור המלחין של, המלחין של פיטר גרינווי, אומן שהנושא של עיצוב ושל בגדים וגם סטים וגם ביגוד וגם תאורה, יוצר שהוא כל כך משמעותי באנגליה של שנות ה-90, השנים הפורמטיביות של, של אלכסנדר מקווין. אז אפשר לראות איך, איך מישהו כמו פיטר גרינווי השפיע מבחינה ויזואלית על, על היצירה של אלכסנדר מקווין. אולי לא על הבגדים, אבל על, על חשיבה של איך, איך יצירה צריכה להיראות. אבל יותר מזה, הנוכחות של מייקל ניימן בפסקול יוצרת נוכחות תמידית לאורך כל הסרט של המוות. בגלל שיתוף הפעולה עם, עם פיטר גרינווי, שהמוות הוא מוטיב מרכזי בכל סרטיו, יצירה ומוות, יצר ומוות, אז אי אפשר לנתק את מייקל ניימן מזה שכשאנחנו שומעים את המוזיקה שלו, אז זו מוזיקה שיש בה תחושה של מצעד הלוויה, צעדה לקראת המוות, איזשהו סוג של ספירה לאחור, איזושהי מונוטוניות שחוזרת וחוזרת וחוזרת ונפסקת בבת אחת במוזיקה שלו. המוזיקה שלו, יש בה משהו שנורא קשור בעיניי במוות. וגם כשהמוזיקה שלו שמחה, זו שמחה מנית, זו לא שמחה תאורה, זו שמחה שיש בה טירוף במוזיקה של, של מייקל ניימן. אז גם ברגעים ש, ש, שיש איזשהו רגע של אקסטזה, זו אקסטזה מסוכנת במוזיקה. אז, ועריכת המוזיקה בסרט היא נפלאה, היא נפלאה, היא נורא נורא לא ברורה מאליה. כל הקטעים הם קטעים שכבר קיימים, זה, מייקל ניימן לא הקליט קטעים, לא הלחין קטעים עבור, עבור הסרט, אלא הכל ערכו מתוך קטעים קיימים, וזה נורא לא בנאלי, העריכה, כי באמת אנחנו מצפים מיד שזה יהיה מהסרטים של פיטר גרינווי, הקטעים היותר מוכרים, ובאמת, עד עכשיו שמענו קטעים מסרטים של, של פיטר גרינווי, שמענו קטע הקטע שפותח את הסרט מזד ושני אפסים, קטע שחותם את הסרט מתוך חוזה הסרטט. אז קודם כל, בזכות הסרט הזה גיליתי דבר שלא ידעתי, ואני חושב שיש לי כמעט את כל הדיסקים והיצירות של מייקל ניימן עם פיטר גרינווי ובסרטים אחרים וביצירות, אבל לא ידעתי שלפני בערך 10 שנים הוא הלך והקליט מחדש כמה מהפסקולים הגדולים שלו מחדש, בעיבודים חדשים, עשירים יותר, כי הוא הרגיש שבאמת העיבודים לסרטים היה בהם משהו מצומצם ומוגבל, הוא רצה ליצור מזה יצירה שעומדת בזכות עצמה, והקטעים האלה הם הקטעים שמופיעים בסרט. כלומר, הקטע מתוך, ששמענו מתוך חוזה הסרטט, הוא לא מתוך הפסקול של חוזה הסרטט, אלא הקלטה מחודשת של הקטע מתוך חוזה הסרטט. אז גם מאוד יפה, וגם קטע, נגיד למשל, ששמענו כרגע מתוך פסקול שמייקל ניימן הלחין, על האיש עם מצלמת הקולנוע, הסרט האילם של דיגה ורטוב. ועכשיו, אחת היצירות של, שמתנגן ברקע, אחת היצירות של מייקל ניימן שאני חייב, שהיא לוקש, יצירה תזמורתית, שלא קשורה לקולנוע, יצירה שהוא כתב להשקת קו המגלב, ה-MGV, קו הרכבת המהיר של צרפת. זה גם מופיע בסרט. ואז נשאלת השאלה, וזה רגע נורא נורא יפה. למה בעצם לבחור במייקל ניימן בתור המלחין לסרט של אלכסנדר מקווין? שזה רעיון טוב בפני עצמו, ומייקל ניימן מופיע בפסקול של סרטי תעודה, Man on Wire, כן, איש על חבל, יש את המוזיקה של מייקל ניימן במוזיקה מקורית ברובה של מייקל ניימן בפסקול, יש לו עוד, הוא מופיע בסרטי תעודה. אבל יש שם קטע מאוד מאוד יפה, שממש ריגש אותי, שמספרים שכשאלכסנדר מקווין התחיל, כולם קוראים לו לי, השם שלו זה לי, אלכסנדר מקווין, אבל חברה שלו שרצתה לעזור לו למתג את הדבר הזה, אמרה תוותר על הלי, שם נורא בריטי, פשוט תקרא לעצמך אלכסנדר מקווין, אז כולם לא קוראים לו לי. אז כשלי רק הקים את האטליה שלו, את חדר העבודה הראשון שלו, של היצירות שהוא התחיל לעשות, אז מספרים שם שהוא היה עובד בעיקר בלילות, זה היה השעה של ההשראה שלו, והוא אהב לשמוע בעיקר את מייקל ניימן. הוא היה תופר לצלילי מייקל ניימן, וזה כל כך מסתדר יפה כשרואים את היצירות שלו, ואז מבינים מאיפה באה ההשראה, ואיזה סוג של מוזיקה הוא אהב, מאיפה זה בא, ואז בעצם באמת מייקל ניימן הוא לא סתם נמצא שם כמישהו שמלווה את הפסקול, אלא מישהו שבאמת היה, אני לא יודע אם מייקל ניימן ידע את זה או לא, אבל מישהו שבאמת ליווה את ההשראה, הוא היה ההשראה, היה הפסקול ליצירה של אלכסנדר מקווין. הקטע שעליו מדברים, כשמדברים על זה שהוא תפר, שהוא אהב מוזיקה של מוזיקת פסנתרים, ושהוא תפר לצלילי מייקל ניימן, הקטע ששומעים הוא מתוך הפסקול הכי מפורסם שמייקל ניימן בסופו של דבר הלחין, הפסקול שלו היה גם מועמד לאוסקר, הפסנתר, זה הקטע שנקרא Big My Secret. Thank you. מתוך הפסקול של מקווין, זה ילווה אותנו ברקע לזה. זה גם מתוך חוזה הסרטט, אבל בהקלטה חדשה, שאם אתם זוכרים את חוזה הסרטט, ששם זה רזה יותר, עם פחות כלים, ופה זה יותר ישיר. ממש גילוי מבחינתי, ההקלטה החדשה הזאת של פסקול חוזה הסרטט, וזה בזכות מקווין, הפסקול של מקווין, שהמוזיקה שם כאמור, היא גם החיים והיא גם המוות של אלכסנדר מקווין. זה סרט שהוא באמת נפלא, כי הוא מדבר על איזשהו סוג של, באמת החיבור הזה של יצר ויצירתיות. ואחד הדברים שמעניינים זה שכשמתחילים לראות, ואני חושב שלא מעט אנשים כשהם הולכים לפסטיבל כמו דוק אביב, אז הם קונים כמה כרטיסים לכמה סרטים, ולא סתם באים לראות סרט אחד, הם רואים כמה סרטים לאורך 10 ימים שהפסטיבל מתקיים. אחד הדברים שמעניינים זה שמתחילים לגלות שיש פורמטים של סרטי תעודה, יש איזשהו סוג של ז'אנר, יש איזשהו סוג של מבנה קבוע לסרט תעודה. אז כמו שיש את הסרט על מקווין, יש סרט נוסף שנקרא פרלמן. באמריקה הוא הופץ לפני כמה חודשים תחת השם יצחק. בעברית יקראו לו פרלמן. זה סרט על יצחק פרלמן. ואני חושב שזה הולך להיות הסרט הכי מבוקש בפסטיבל, כי זה בדיוק הקהל שהוא קצת מבוגר, ואז שמכירים שעבור המשחק פרלמן הוא סוג של כוכב, ואז אנשים ישמעו שזה סרט נורא נורא נחמד, אז אנשים אחרים גם הלכו לראות את זה שהם לא הקהל של מנויי הפילרמונית וחובבי מוזיקה קלאסית. אז נראה לי שזה הולך להיות סרט נורא מבוקש, ואני... הוא יוקרן ב-Yes Doc או בהמשך, אבל זה מהסרטים האלה שאני מקווה שהוא כן יגיע להקרנות מסחריות, או בסינמטק, או בקולנוע לב, או מין משהו כזה. זה סרט נורא כיף, זה סרט שאני חושב שאנשים בייחוד בארץ ממש השתגעו עליו לגמרי. וזה דוגמה פשוט לעשייה דוקומנטרית נורא פשוטה, בסיסית, אבל אפקטיבית. יצחק פרלמן הוא כבר בן 72, הוא... אחד מהכנרים הגדולים של המאה ה-20, ובוודאי בחצי השני של המאה ה-20, יהודי מנוחין הלל אותו, יש החפץ שיבח אותו, והוא וירטואוז. ושוב, אתם יודעים, כל החיים שלי, מה שאני יודע על החיים, אני יודע מהטלוויזיה או מהקולנוע, אז בוודאי שהכרתי את פרלמן, אני יודע לזהות אותו עם המטפחת שהוא שם, הוא תמיד יושב, כי הוא משותק ברגליו, הוא חלה בפוליו כשהוא היה... ילד, אבל אף לא באמת לא ראיתי אותו מנגן ולא שמעתי אותו מנגן, ובאמת אני חייב להגיד, אחרי שראיתי את הסרט אני מופתע, כן, הוא באמת וירטואוז נורא גדול של נגינה וכינור, אפילו אני ההדיוט שכינורות לא ממש סולו כינור לא ממש עושה לי את זה, ומאוד מאוד התפעלתי. אז הוא בן 72 והוא מפורסם בכל העולם, והסרט נפתח בזה שהוא מוזמן לנגן את ההמנון על הקלנועית שלו, את ההמנון בפתיחת משחק בייסבול של המץ, של הניו יורק מץ. זה דימוי נורא יפה, כי בייסבול וספורט בכלל זה משהו שהוא נורא נורא גופני, ויצחק פרלמן הוא מישהו שמייצג את הלא גופני, הוא איש נכה, הוא מישהו בעבר התנייד על קביים, והיום מתנייד על קלנועית, הוא עדיין הוא מוזמן ומתגלגל עם הקלנועית שלו למרכז האצטדיון ומנגן את ההמנון האמריקאי עם הרבה מאוד צלצולים על הכינור שלו. וכמובן החיבור שלו גם ליהדות וגם לישראל, יצחק פרלמן הוא יליד ישראל, הוא נולד בישראל ועבר עם אמא שלו ואחר כך עם אמא שלו לאמריקה כשהוא היה נער, הוא היה בערך בן 16, כי הבינו שישראל קטנה על הכישרון שלו, ושבישראל גם כל הזמן ראו את הניחות שלו, אז הגבילו אותו, ובאמריקה היו כמה מורים שיראו מעבר לזה שהוא ילד נכה, והתחילו לטפח אותו, והוא הופיע, לא ידעתי, הופעה של אד סליבן כילד פלא בגיל צעיר. אז אנחנו עוברים בערך שני צירים. אחד ציר שפשוט מלווה אותו עכשיו, מנגן את ההמנון בצדלון המץ, מקבל מדליה מהנשיא אובמה, יחד עם סטיבן ספילברג, עושה חזרות עם שלישייה חדשה, שזה נורא נחמד לראות את יצחק פרלמן עושה חזרות, ויצחק פרלמן עושה טעויות, ו... מנסה להדריך את, את שותפיו לטריו, שאומר, אם אני עושה טעויות, אז פשוט תלכו איתי. ואת הבדיחות שהוא מספר, איש נורא בדחן, נורא חייכן, איש מלא חיות, איש קסום, שפשוט המצלמה נורא אוהבת אותו, וכולל ביקור פה בישראל, שהוא הולך לבית ילדותו, ולאיש שממנו קונה את הכינורות, גם עולם כזה של פתוח מגלים פה, במרכז תל אביב, של מישהו שהוא פשוט מאסטר בתיקון כינורות, שיצחק פרלמן רק אליו הוא הולך. הוא המאסטר שלו, אז כל מיני עולמות נסתרים מהעין פה, של אנשים שחיים בינינו, אבל הם גאונים והם גדולים, והם כנראה הכי גדולים בתחום שלהם. הסרט קסום, פשוט כי אנחנו, זה נורא נחמד להיכנס לתוך הבית של מישהו שאנחנו יודעים שהוא אגדה, ואז בתוך ביתו ועם אשתו, שהיא גם היא מוזיקאית, אבל כאילו ששמה את הקריירה שלה בצד, כי היא לא יכולה להתחרות ביצחק פרלמן הגדול, אז גם סיפור אהבה ביניהם הוא מאוד מאוד יפה ומאוד מקסים. אז זה אחד הדברים שיפים בסרטי תעודה, שיש איזשהו סוג של חיבור, איזשהו סוג של קליק בין המצלמה ובין מושא התיעוד, אז השילוב הזה של גם מישהו שמצלמים אותו וגם מישהו שמשתמשים בלא מעט קטעי ארכיון כדי לספר את הסיפור שלו עד עכשיו, ובמצלמה כדי לספר את הסיפור שלו מעכשיו ועד סוף הסרט. אז זה מקסים, פרלמן, פשוט סרט פיל גוד, אם הסרט של מקווין הוא סרט פיל בד, על מישהו כזה שבאמת לא יכול להתמודד עם ההצלחה שלו ונורא מיוסר ממנה, אז יצחק פרלמן הוא ההפך הגמור, הוא מישהו שהוא כולו חיים, מישהו שלמרות המגבלות שלו, מגבלויות שלו, חוגג את החיים, מנצח אותם, נהנה מהם, ולכל אורך הדרך לא מפסיק לאבד את חוש ההומור שלו. אז סרט מקסים, פשוט בגלל הבן אדם, והיכולת של הבמאית, רשמתי את שמה, מוצלחת, צריך לזכור את שמה. אליסון צ'רניק בימה את הסרט הזה. היכול שלה באמת כנראה ליצור איזשהו סוג של קונקשן, איזשהו סוג של חיבור עם פרלמן, ואז אנחנו מקבלים אותו. אז אלה קודם כל שני הלעיתים הגדולים לדעתי, לפחות מהחזית הבינלאומית, כי תמיד אנחנו מגלים בסופו של דבר שיש איזשהו סוג של להיט מהתחרות הישראלית. אז מהתחרות הישראלית עוד לא ראיתי כלום, רוב הסרטים הם יהיו בבחורה עולמית, אבל מתוך התחרות הישראלית כמעט תמיד יוצאים סרטים שאחר כך במשך שנה שלמה נדבר עליהם, כמו שהיה את סלח פה זה ארץ ישראל משנה שעברה, ואת הקיר של מורן איפרגן משנה שעברה, ואת לפני שרגליים נוגעות בקרקע של דפני ליף משנה שעברה. אז אני מניח שהתחרות הישראלית תוציא כמה, לפחות 3-4, אולי 5 סרטים שעוד נדבר עליהם שנה הקרובה, יופצו, יוקרנו, יזכו בפרסים, ואולי גם יצליחו מבחינה מסחרית. כרגע מה שהתחלתי לראות זה מהתוכניה הבינלאומית של הפסטיבל, ומיד ברור לי שגם מקווין וגם פרלמן, שניהם סרטים שיהיו סולד אאוט, ויוסיפו להם בתמוך עוד הקרנות, ואני מקווה שיהיה אפשר לראות אותם אחרי שהפסטיבל ינהל. סרט נוסף מאותו סגנון, סרט שנקרא ביג טיים, סרט שמדבר על אדריכל. ביג טיים הוא סרט, האדריכל שנקרא, לא הכרתי את שמו, אבל מסתבר שהכרתי חלק מהדברים שהוא בנה, האדריכל דני שנקרא ביארק אנגלס, שנה שעברה הייתי בלונדון והלכתי בתוך מבנה שלו, הוא בנה את המשרד שלו נקרא ביג, לכן השם של הסרט הוא ביג טיים, כן? הזמן של ביג. אז הוא בנה את גלריית הקיץ של הסרפנטיין בהייד פארק, כל שנה נותנים לאדריכל מפורסם אחר לבנות משהו כזה שישרוד עונה אחת, ואז יפרקו אותו ואז יבנו אחד אחר. אז בשנה שעברה, שזה היה לפני שנתיים, לא זוכר, אולי שם לפני שנתיים כבר, הוא בנה איזה מבנה מאוד מאוד יפה שהייתי שם, אז מסתבר שהכרתי אותו ולא הכרתי את שמו. הוא מישהו שהוא קורא ברגע זה, כי גם במקרה של פרלמן שהוא כבר גיל פנסיה, אז באמת מישהו שכבר, הדברים הגדולים שלו מן הסתם הוא כבר עשה. אלכסנדר מקווין כבר הלך לעולמו, אז הדברים הגדולים שלו הוא כבר עשה. בארק אנגלס, זה סרט מעניין כי הוא באמת תופס מישהו שעושה עכשיו, ברגע זה, כמה מיצירות האדריכלות הכי מדוברות בעולם, טובות, רעות, שנויות במחלות, לא, אבל הן באמת נורא ויזיביליות, והוא עשה את זה בזמן נורא קצר, הוא בונה עכשיו ברגעים אלה את המגדל השני של ה-World Trade Center, שבונים במקום המגדלים שנפלו, אז יש את אחד שכבר עומד, והוא בונה, מתחיל לבנות, אני חושב ממש ברגעים אלה את הבא, והוא באמת כבש בשנים האחרונות את מנהטן, ובנה שם לא מעט דברים. והוא בסך הכל בין 40, כמו שהסרט צולם, הוא בסך הכל בין 40. אז גם פה אנחנו רואים את אותו פורמט שראינו בסרטים הקודמים. מצד אחד, מישהו שעושה משהו, ואנחנו מתקדמים איתו לקראת איזשהו סוג של עשייה. מצד שני, אנחנו מספרים לאחור את הסיפור של איך הגענו לפה. ההורים מספרים עליו, המורים מספרים עליו, מה הוא למד, מה הוא עושה. אז באמת יש פה, בשלושת הסרטים האלה, אותו מבנה של איך לספר סיפור. מי שרוצה לספר, אותי זה מעניין באופן אישי, כי אני באמת חושב שפורטרטים של אנשים, של אנשי יצירה, זה משהו שבאופן אישי מעניין אותי גם כצופה, אבל גם כעיתונאי וגם כמישהו שמשחק מדי פעם עם העולם הדוקומנטרי בעשייה. אז הסרטים האלה הם מאירי עיניים, כי רואים כמה שהמבנה חוזר על עצמו, בין אם זה סרט בריטי, סרט אמריקאי או סרט דני, על איך לספר סיפור של מישהו שמצד אחד מלווים אותו, מצד שני צריך לספר את הסיפור שלו בדיעבד, איך הגענו עד עכשיו. והשאלה היא, וזה היה מעניין לראות את הסרט, ביג טיים הוא סרט מעניין, אם אתם בעניין של אדריכלות, אז הוא מעניין כי לא הכרתי אותו, את האיש, לא הכרתי טעם, את כל העבודות שהוא עשה, והוא מסביר אותם יפה, והוא מתאר יפה איך הילדות בדנמרק, איך הבנייה הדנית, איך אורח החיים הדני בעצם משפיע עליו וגורם לו, גם כשהוא בונה גורדי שחקים נורא עצומים, הוא מנסה להסביר מה בעולם הזה שבתוכו הוא גדל, עדיין הולך איתו גם ביצירות המונומנטליות הנורא גדולות שהוא עושה, וזה מעניין. לראות יוצר מסביר את עצמו, מסביר את מקורות ההשראה שלו. ובכל זאת, ביחס לשני הסרטים הקודמים, גם לפרלמן וגם למקווין, סרט באופן משמעותי פחות טוב ופחות סוחף ופחות מעניין. וזה גרם לי לעצור ולחשוב למה. וזה, אלה החידות, כשזה מגיע ליצירה, אז הנה מישהו שבאמת הם חידשו לי, מישהו שעכשיו קורא, ואם עכשיו אני אתקל בשם בארק אנגלס, אני א' ידע איך הוא נראה, ואיזה דברים הוא עשה, אני באמת למדתי על, על, על האיש הזה, על הארכיטקט הזה, וזה מישהו שקורא עכשיו. אז למה הסרט הזה היה פחות טוב, פחות סוחף, פחות מעניין, משני הסרטים האחרים? זה יכול להיות אחת משלוש סיבות, ואני חייב להגיד שאני לא יודע חד משמעית להגיד את זה. סיבה אחת זה כאילו מישהו שהוא קצת אלמוני כרגע, שבעצם הסרט הזה מציג אותו בפנינו, אם אתם לא בעולם האדריכלות, אז אנחנו מבינים שבעולם האדריכלות הוא סוג של כוכב רוק. וכשהסרט נפתח, אם אתם נכנסים ואתם לא קוראים את התקציר, אתם לא יודעים שאתם נכנסים לסרט על אדריכל, אז האופן שבו הסרט נפתח, קצת נדמה שהוא או כוכב רוק או שחקן מפורסם, הוא מישהו שיש עליו קצת פוזה של סלבריטי, אבל אז מגלים שהוא אדריכל. אז אם אתם לא אדריכלים, אתם לא מכירים את השם שלו. אז אולי זה מישהו כזה שאנחנו עוד לא יודעים שאנחנו נמצאים במחיצתו של אגדה, או מישהו כזה שאנחנו רוצים ללוות אותו. אולי האופציה השנייה היא שפשוט, להבדיל משני הסרטים הקודמים שנעשו על ידי אנשים מאוד מוכשרים, אולי האנשים שעשו את הסרט הזה היו פחות מוכשרים, ולכן הסרט פחות טוב, פחות מלהיב, פחות מרתק ופחות מעניין. יש בו הוא אינפורמטיבי, אבל הוא לא מסעיר. הוא מין כתבה נורא מורחבת של, של, של האיש הזה. ואולי זה האיש. ואולי לעומת האנשים שהם כל כך מלאי חיות וכל כך מסעירים, כמו אלכסנדר מקווין ודחף המוות שלו, ויצחק פרמן ודחף החיים שלו, ביארק אנגלס, הדני, יש בו משהו מסויג וצונן, וזה הסיבה שאנחנו הולכים לסרטי תעודה, כי המצלמה קולטת את הדברים האלה. ולפעמים סרט תעודי יהיה טוב כמו מושא התיעוד שלו. האישיות עוברת, כשאנחנו מתלווים עם מצלמה כל כך הרבה שעות עם מישהו, אז אנחנו קולטים את הבן אדם, ויש משהו צונן קצת בארק אנגלס, ולכן הסרט שלו הוא סרט קצת צונן יותר, פחות מסעיר, והדרמות שיש שם הם לא באמת דרמות נורא מעניינות, וזה סרט פחות טוב. כצירה קולנועית, ביג טיים, יצירה פחות מעניינת, כשוב, כפתח למשהו שקורה עכשיו בעולם, בעולם העיצוב, בעולם התחלות, בעולם האורבני, אז הוא מעניין, אז הוא אינפורמטיבי, אז, שזה גם ערך שקולנוע תעודי יש בו. אז פה אני פחות התלהבתי מהאומנות של הקולנוע, אלא רק התעניינתי בזה שהוא מספר לי סיפור על מישהו שלא הכרתי קודם. אז אלה שלושה סרטים על דמויות אמיתיות, כל אחד קצת מגיע מאזור אחר של של התוכניה. ביארק אנגלס מגיע מהאזור של האומנות, יש שם גם סרט על ז'אן מישל בסקיאט, ושל סרט שאני מאוד רוצה לראות ולא הספקתי לראות עדיין, אל נו שמו שנאבל, ג'וליאן שנאבל, שהוא גם במים מוצלח ואומן מעניין, אבל מה שמעניין אותי לראות בסרט של ג'וליאן שנאבל, ואם זה קורה, אז אני אדכן אתכם, ג'וליאן שנאבל הוא שכן של לורי אנדרסון, אז נורא מעניין, הסיבה שאני יודע את זה, כי היא מספרת את זה, באחד האלבומים שלה, היא אומרת, היא מספרת על זה, שהם גרים או בית ליד בית, או דירה ליד דירה, הם שכנים, אז נורא מעניין אותי לראות, אם בסרט הדודי על ג'וליאן שנאבל, אז רואה איך שהוא רואים גם את לורי אנדרסון שם, ובכלל ההתחברויות בין הסרטים, בסרט על אלכסנדר מקווין, אז יש, רואים לרגע את גרייס ג'ונס, שיש לה סרט משלה בפסטיבל, ורואים כמובן את כתב האופנה אנדרי ליאון טלי, שיש סרט עליו גם בפסטיבל. אז אם אתם רואים מספיק סרטים, אז פתאום אתם פוגשים כל מיני אנשים שהם כוכבים בסרט אחד, שהם סטטיסטים בסרט אחר. אז הסרט על ביארק אנגלס הוא מקטגוריית סרטי האומנות, הסרט על אלכסנדר מקווין מתוך סקציה של תוכניה שנקראת דוקו קוטור, רק על סרטים על אופנה, והסרט על יצחק פרלמן מתוך קטגוריה שאני מאוד אוהב, שהיא כבר כמה שנים בפסטיבל, על סרטי מוזיקה, ושם באמת תראו סרט על ג'ון ג'ט ועל אריק קלפטון ועל קלייב דיוויס כאמור, ואריק קלפטון ומריאן פייתפול. זה בסקציית סרטי המוזיקה. אבל יש גם את אומנות הסרט התעודי, ולא רק את אומנות הפורטרטורה, אומנות לספר סיפור על בן אדם אמיתי, לכלוא ביוגרפיה של בן אדם בסרט, שזה סוגה אחת של קולנוע תעודי, אבל יש סוגות אחרות של קולנוע תעודי, ועליהם נדבר אחרי שנשמע עוד קטע מתוך הפסקול של מקווין, אלכסנדר מקווין, הפסקול של מייקל ניימן, ואני חייב להגיד עוד קטע מתוך יצירה של מייקל ניימן שלא הכרתי קודם לצערי, חשבתי שאני מכיר הכל, לא הכרתי, פרפרזות של שמייקל ניימן עשה ליצירות של מוצרט, זה קטע שנקרא Revisiting the Dawn. Thank you. טוב, אני פשוט מת על הפסקול הזה, הוא גם מזכיר לי כל מיני דברים ששכחתי, התעלמתי, או הרבה זמן לא שמעתי ממייקל ניימן. זה קטע מתוך אלבום שנקרא ניימן ברס, שהוא כולם לכלי נשיפה, בעיקר כלי נשיפה ממתכת, יש קצת עץ ברקע, אבל זה קטעים שאחר כך פולקר שלונדורף השתמש בהם בסרט שלו, The Ogre, סרט עם ג'ון מלקוביץ', שזה לא היה סרט מספיק טוב, אבל ולכן המוזיקה מתוכו לא נכנסה לתוך הקנון, ואני מודה שלא שמעתי, יש לי את הפסקול ולא שמעתי אותו כל כך הרבה, והנה מגיע מקווין וגואל את השניים או שלושה קטעים מתוך ניימן ברס בתוך הפסקול, אז שוב, נורא יפה, אז אני ממש מאוד מרוצה מזה. הלאה, ננסה אם נספיק עוד שלושה סרטים, נראה. קודם כל, עוד סרט שנמצא בתחרות הבינלאומית, הסרט שזכה בפסטיבל אידפה, אחד מהפסטיבלים הגדולים בעולם לקולנוע דוקומנטרי, סרט שבעברית קוראים לו הדברים מהצד האחר, שזה קשור לז'אנר של להעמיד מצלמה ולצלם את הבית שלי, את המשפחה שלי, את ההורים שלי. יש ז'אנר תיעודי כזה שלם שאני לא תמיד חי איתו בשלום, כי לפעמים נראה לי קל מדי. ברור, הדבר הראשון שבן אדם יכול לתעד בסרט תיעודי, זה פשוט את המתחם הכי קרוב אליו, את ההורים שלו, את המשפחה שלו. מקרה הספציפי הזה, מילה טוריאלביץ', במאית סרבית, מתעדת את אימא שלה, שהיא פרופסורית למתמטיקה, ואחת הדמויות בולטות בסרביה של היום, ביוגוסלביה של פעם, במחאה נגד הקומוניזם, בניסיון לשחרר את יוגוסלביה מידי השלטון הקומוניסטי, אחר כך מהדיקטטורה של מילוסוביץ', דמות שהיא מוכרת בתקשורת, מסתבר, שוב, לא הכרתי, אבל אני לומד מהסרט שמראיינים אותה לא מעט לתקשורת, היא מקבלת פרס על האקטיביזם הפוליטי שלה. אבל בבית שבו גדלה האימא וגם גדלה שם הבמאית, יש שתי דלתות נעולות. שתי דלתות נעולות, כי באיזשהו שלב, כשהקומוניסטים נכנסו ליוגוסלביה, הם לקחו את הדירות של הבורגנים, הדירות הגדולות במרכז העיר, ופיצלו אותם, כי אמרו אף אחד לא צריך כל כך הרבה מקום, פיצלו אותם, סגרו אגפים שלמים של הדירות הגדולות, ושיקנו עוד משפחות בצד השני של הדלתות, ונעלו את הדלתות. ולמרות שהמשטר כבר נפל ויוגוסלביה התפרקה, אז האימא מאז לא פתחה את הדלתות האלה, ולא ראתה מה קורה מהצד השני, איך חיו האנשים בצד השני, ואז הבת מחליטה לשכנע את אימא שלה, הגיע הזמן לפתוח את הדלת. אז זה גם סיפור אישי של הבמאית מול אימא שלה, וגם פורטרט של דמות של האימא שלא הכרתי, של דמות של מישהי שבאמת מגויסת מהשכבה של גם הבורגנות הישנה של גוסלה, וגם של האינטליגנציה, אבל גם מישהי שלחמה את הלוחמת חופש ביוגוסלביה, וגם הסיפור הזה שיש בו איזשהו סוג של אלמנט של תעלומה, מה יש מהצד השני של של הדלת. וכל זה קורה, כל הסרט כזה מצולם ב-2015, שיש מערכת בחירות ביוגוסלביה שהיא די סוערת, אז, והדירה הזאת של האימא היא במרכז העיר, אז ההפגנות וכל מה שקורה, ממש קורה מתחת לחלון. אז יש בסרט הזה איזשהו אלמנט פרלובי שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, גם שהסיפור הזה קורה בתוך הבית, ושבתוך הבית יש תעלומה, ושמחוץ לחלון המציאות קורית, וההיסטוריה קורית, ואפשר לתעד את ההיסטוריה מבעד לחלון, מבלי לצאת מהבית. ומרתק, זה סרט מאוד מעניין, שהרתיע אותי בהתחלה, כי זה נראה כזה פשוט, הבת מצלמת את אמא שלה, יש כל כך הרבה סרטים כאלה, אבל יש בסרט הזה יותר, והוא באמת סרט מרתק, וגם מספר בסופו של דבר את הסיפור של יוגוסלביה, עד היום, עדיין מקום שהוא נשמע מקום מאוד סוער ולא יציב. אז זה הדברים מהצד האחר בתחרות הבינלאומית. בקצרה אני רוצה לספר לכם סרט שאני לא יודע אם אני ממליץ לכם ללכת לראות אותו, כי יש סרטים תעודיים שהם פשוט מפרחים לצפייה, שאולי הם חשובים ואולי אני מבין את העניין האומנותי שבהם, אבל אני לא יכול להגיד לכם, לכו ותעשו לעצמכם את זה, אבל כדאי להתוודע, כי גם זה יש, זה נורא יפה שבפסטיבל דוק אביב יש גם את כאילו את הדברים שהם נורא קראוד פליזרים, אבל גם מצד שני את הסרטים האלה שהם מאוד מאתגרים, כי הדבר המרכזי שיש לקולנוע בכלל וקולנוע תעודי בפרט זה זמן. זה הרי בקולנוע תעודי אנחנו עוקבים אחרי אנשים במשך זמן, לפעמים אנחנו דוחסים את הזמן הזה, כמו לספר סיפור חיים של יצחק פרלמן של 70 שנה ולעשות את זה ב-90 דקות, ולפעמים הרעיון הזה למתוח את הזמן. אז יש שני סרטים שעוסקים באמת באלמנט הזמן, אחד מהם סרט הקודם של וואנג בינג. וואנג בינג הוא אחד הבמאים הכי מדוברים בשנים האחרונות בזירה הדוקומנטרית, נורא קשה לי איתו, מאנשים האלה שפשוט משאירים מבט אל איזשהו משהו ולא ממצמצים. יש לו סרט חדש עכשיו בפסטיבל קאן, סרט שנמשך 8 שעות ורבע. הסרט הזה עדיין לא הגיע לישראל, אולי הוא יהיה בפסטיבל ירושלים, אולי יהיה בדוק אביב שנה הבאה, אולי לא יביאו אותו, כי מי ילך לראות אותו. אבל הסרט שכן מוקם בפסטיבל דוק אביב, הוא ממש, הוא חטיף, הוא רק 86 דקות. סרט שזכה בפרס הראשון בפסטיבל לוקרנו בשנה שעברה, זה די נדיר שסרט תעודי זוכה בפרס ראשון בפסטיבל קולנוע, בדרך כלל זה הולך לסרטי עלילה. סרט שנקרא גברת פנג, זה סרט שבמשך קרוב לשעה וחצי, וואנג בינג, באמת כנראה הבמאים עם הסבלנות הכי גדולה בעולם הקולנוע. לא, יש עוד. פשוט נסתכל על גברת פנג, אישה סינית מבוגרת, חולת אלצהיימר, שפשוט גוססת מול המצלמה. הוא פשוט מתעד את הימים האחרונים בחייה. היא לא מתקשרת, היא לא זזה, היא רתוקה למיטתה, והיא פשוט גוססת. זה הסרט. אז זה מרתק בפני עצמו, אבל נורא נורא קשה לצפייה, נורא קשה לצפייה, אבל באמת מעורר מחשבות על איך נראה מוות, והנושא של גם המוות בתרבות הסינית, שיש שם איזשהו עולם של ריטואלים שהם זרים לנו, ואז גורמים לנו לחשוב גם על הנושא הזה של מוות בתרבויות אחרות. עוד במאי שאוהב לגעת בנושא של זמן וסבלנות הוא פרדריק וייזמן, הוא כבר בן 88, שיבדל לחיים טובים וארוכים. ממש, הוא אחד היוצרים הפורים, הוא כמעט כל שנה מביא סרט, שנה או שנתיים מביא סרט חדש. הסרט הנוכחי שלו נקרא אקס ליבריס, ספריית ניו יורק. נמשך 3 שעות. הסרטים הקודמים שלו היה National Gallery, שהוא צילם ב-National Gallery בלונדון, ו-Crazy Horse שהוא צילם במועדון Crazy Horse בפריז, ומועדון אגרוף שהוא צילם במועדון אגרוף, ובית המחוקקים שהוא צילם בבית המחוקקים באנגליה. הוא עושה פורטרטים של מקומות, והוא מלווה מקומות, והוא כאילו המאסטר של שיטת התיעוד שנקראת הזבוב על הקיר. פרדריק וייזמן הוא הזבוב על הקיר. נדמה לי אפילו שהמושג הזה, הזבוב על הקיר, הוא הומצא לסרטים של לתיאור הסרטים של פרדריק וייזמן. ועכשיו הספרייה הציבורית של ניו יורק, המבנה העתיק ביותר של הספרייה בבריינט פארק, מבנה נורא יפה, והוא נמצא שם. הסרט נפתח עם מפגש של הקהל עם ריצ'רד דוקינס, ואני חושב שזה לא מקרי שפרדריק וייזמן בוחר לפתוח את הסרט שלו עם מעין נאום של ריצ'רד דוקינס שמדבר על נושא של דת וידע, והוא באמת מציג את את הספרייה הציבורית כמעין בית מקדש חילוני או כנסייה חילונית לידע. אז יש פה איזשהו סוג של הצהרה כבר של הבמאי בבחירה הזאת, הנושא הזה של כאילו הנושא הזה של הידע, האינטליגנציה, כאיזשהו סוג של חזית שעומדת מול, לא יודע, כוחות ריאקציונרים או כוחות שמרניים. ופרידריק וייזמן, למרות שהוא מאתגר את הזמן שלנו ואנחנו צריכים לבלות זמן ממושך אצל בסרטים שלו, הוא מחפש סיפורים קטנים שקורים מאחורי המדפים ולפני המדפים. ואני חושב שפרידריק וייזמן, את הסרטים שלו, צריך לגבות מהם כסף ביציאה. כלומר, אם שרדתם חצי שעה, אז אתם משלמים 15 שקל. אם שרדתם את כל ה-30 שעות, אתם משלמים את כל ה-40 שקל של כל זה. כי זה, להסתובב בסרט שלו, זה קצת כמו להסתובב במקום עצמו, כמו להסתובב במוזיאון, כמו להסתובב בספרייה וכן הלאה. זה אקס ליבריס, הספרייה הציבורית של ניו יורק. סרט ארוך נורא, אבל מרתק, כי יש שם המון המון סיפורים קטנים שנחמד לו. זה כמו להסתובב פשוט בספרייה המון המון זמן. אז זהו, כן, הצלחתי, כן, את כל השישה סרטים שרציתי לדבר עליהם, אני חושב שהצלחתי את כולם, וברקע הפסקול של מתוך מקווין, של מייקל ניימן, הפסקול של מייקל ניימן, לסרט אלכסנדר מקווין, וזהו זה, עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah. עם יאיר רווין.
So yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi
there. It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.